מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור. נשמע
מצות עבודת יד קנית כבר לקזית עוד בליל הסדר? הזמנת, קנית
לקזית, כבר יש לי מחבורה וצריך עוד קילו שיגיע מחר.
את החמץ מכרת?
עוד לא.
אוקיי, אז הנה יש לי טלפון לתת לך למחירת חמץ.
אני הולך לרב.
יפה. לא, כן. אבל סתם שתדע שאתה יודע, מאוד התפתח כל הסיפור הזה של מחירת חמץ, אפשר גם בדיגיטל, גם בטלפון.
כמו ללכת לרב, לעשות את זה
בפני השיטה בפנישי. המסורתית של פעם.
בית, של היום.
כן, לא, שיטה מסורתית. כן, כן. טובה. מה עוד לא שאלתי אותך, הבית זהו, סיימת אותו כמעט, לקראת חג הפסח?
כמעט, קצת היה שבוע קשה, כי היינו עסוקים בעוד דברים.
וקניות?
כן, הרוב מאחורינו.
טוב, אמרת שהיית עסוק בעוד דברים השבוע, אז אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב לרגל אירוסי הבת, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. שיהיה בית נאמן בישראל ותרווה רק נחת.
אמן ואמן, וגם אצלך תמיד בשמחות ואצל כולם ואצל כל מי שיחל. שמחות אצל כולם בעזרת השם ושמחות גדולות. אם שאלת על קניות, אז אצלנו די מסודר. אתה עושה הזמנה ונכנס לרכב, עובר ברחוב שאומרים לך לבוא, מכניסים לך הכל לרכב וחוזר הביתה.
מדהים.
מחירה שכונתית.
מדהים, כי אם היית מסתובב אתמול, אם היית מסתובב אתמול בעיר בני ברק, בכל אופן, אני לא יודע איך זה בירושלים, כי עוד לא הייתי, אבל בבני ברק, לראות אותה בערב חג הפסח, כבר עכשיו, אני מדבר איתך כמה ימים לפני.
רק ברגל.
קודם כל רק ברגל, אבל לראות את זה זה דבר מדהים, דבר מדהים. אני מזמין את כל האנשים שתמיד צוחקים, מגחכים, יורדים או מה שאתה לא רוצה על הציבור החרדי.
הכי תוסס שיכול להיות.
בואו לעיר בני ברק בימים הללו, אתם כל כך תהנו לראות את זה. אתה יודע, מצד אחד אנשים סוחבים עגלות ומוצרי מזון וזה, מצד שני אנשים לוקחים כלים לעגלת כלים וטבילת כלים וכיוצא בזה ומצד. אבל האווירה שיש בבני ברק ברחובות בכלל ובכל המרכזים הגדולים, לראות את ההכנות לקראת חג הפסח, היא לא פחות ממדהימה. וכן, אני גם רוצה להעלות את הנקודה שלדעתי, ממה שאני מתרשם השנה, ארגוני החסד לקחו את הנושא הזה של הקמחא דפסחא והסיוע יותר מבכל שנה, יותר מבעבר. אני לא יודע איך זה יחסית, אני לא יודע איך זה יחסית מבחינת תרומות.
אז אני אגיד לך, איך שאני רואה את זה, מבחינת תרומות, גם הציבור עמוק עמוק בעניין, חזק בעניין ונתינה גדולה.
ברוך השם, אבל זה
תמשיכו, תמשיכו, זה עוד לא נגמר.
אין ספק, אבל זה גם מוסיף לאווירה החגיגית הזו שאנחנו רואים ברחובות הערים. אני מזכיר בכוונה את בני ברק, אתמול פשוט הסתובבתי שם כל היום, אז ראיתי את כל
ברור שכל היום, כי כשאתה נכנס עם הרכב לבני ברק, מתי שזה לא יהיה, לוקח לך כמעט יום שלם לצאת משם עם הפקקים והכל.
עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע, עברנו קצת יותר מחצי שנה של מלחמה, אנשים היו בחרדות, ואיכשהו אנשים התכנסו בתוך עצמם, פחות הוצאות, פחות קניות, פחות זה. לדעתי איכשהו אנשים חיכו להזדמנות הזאת, אתה יודע, של פסח, כדי לשחרר, כדי לקנות קצת יותר, כדי להתחדש קצת יותר, ולכן זו הסיבה שאנחנו רואים עומסים גדולים מאוד על מרכזי הקניות, וזה משמח, זה משמח שלקראת חג ניסן, חג פסח, חודש ניסן, חודש של גאולה, לראות את עם ישראל בתפארתו. אני חושב שאין דבר יותר מרומם מזה זה בימים הללו.
מסכים איתך, אני גם לא חושב שזה קשור לחצי שנה של המלחמה, כי בדרך כלל אנשים מתחדשים בפסח, אז בגדים קונים לפסח בלי קשר למה היה כל החצי שנה הקודמת, וקניות לחג עושים, כי עושים קניות לחג, כי צריך מצות ויין ובשר וכל הדברים, ומנקים את הבית ומשפצים את הבית וצובעים את הבית, ובכל מה שעושים כל שנה.
נכון, אבל יש יותר...
אם הייתה שנה שהיה פחות, זה היה בשנה של הקורונה, בשנה הראשונה של הקורונה.
יש יותר מבכל שנה, ולדעתי זה בגלל הלחץ או ההסתגרות של האנשים במשך חצי שנה, ועכשיו זה משתחרר אצלם. אני רוצה להזכיר משהו, שיש מחסור גדול מאוד בעופות, ויש מחסור. מחסור שהוא בציבור הכללי, אבל גם בציבור החרדי, עם הכשרויות המהודרות. כן, יש מחסור גדול בעופות.
אין עופות, אוכלו בשר. בשר יש?
טוב, לא, בוא, עזוב עכשיו, אתה תמיד מביא פתרון. אין חד פעמי, תשתמשו ברב פעמי. אני מדבר איתך על מחסור בעופות עכשיו. יש מחסור בעופות, מנהלי רשתות מספרים שעשר דקות אחרי שמשטחי העופות מגיעים, נחטפים ונעלמים, ולהרבה אנשים אין עופות לחג. אז לא נערכו לזה כראוי. צריך להגיד את זה גם כן. אתה יודע, אחרי שרוממתי ופיארתי ואמרתי וסיפרתי איך עם ישראל מתכונן לחג, צריך גם לדבר על דברים שחסרים. העופות אין. המחירים, איפשהו, אתה יודע, לא כזה ראיתי פערים השנה הזאת מול שנה שעברה. אני מקבל דיווחים
במוצרים הייחודיים לפסח, אתה מתכוון.
כן, אני,
כי חלב זה מקבל... חלב וגבינה זה גבינה.
נכון, נכון.
השנה, כן.
אבל אני לא רואה פערים משנה שעברה משמעותיים, אין כמעט פערים. מה שכן יש זה שהודעות שכל מיני חברות מזון שאחרי החג הולכות לעלות מחירים, ונצטרך לעקוב אחרי הדבר הזה, אחרי העניין הזה.
טוב, אני רוצה עכשיו לומר מה...
מחסור בעופות יש. כן.
אוקיי, טוב. האמת מצאתי קצת עופות, לא מספיק. חלק ממה שחיפשתי עוד לא מצאתי. נכון, זה נראה שהמקררים והמקפיאים פחות מלאים מכל שנה. אני רוצה לדבר רגע על הנס הגדול של מוצאי שבת, הלילה שבין שבת לראשון, עם הנס ש... אני מחפש את המילים אפילו איך להגדיר את הרבה מעבר לנס... שישראל הותקפה ב-330 טילים וכתבאמים וסייעתא דשמיא אדירה, הקדוש ברוך הוא הגן עלינו. שלשום אמרתי, חושב שזה היה שלשום, ביום ראשון, שעלות כל המיירטים למיניהם, סכום של ככה כמה מאות מיליונים, תקציב הישיבות דומה לזה, נכון?
אמרת את זה ביום ראשון בבוקר.
ביום ראשון בבוקר. אז שלשום אמר לי גורם ביטחוני, אומר, אין לך מושג על מה אתה מדבר. מדובר במיירטים ובהוצאות שמדינת ישראל נערכת לה כבר שנים. במוצאי שבת, מה שיצא החוצה כדי להגן על שמי ארץ ישראל, בסביבות 6 מיליארד שקל.
וואו.
רק הלילה הזה 6 מיליארד שקל, זה רק החלק של ישראל. לא מדבר על המטוסים האמריקאים שהיו גם בפעולה שמה וכל זה. זה אולי מתקרב לזה גם כן. רק תחשוב... כמה שנים מצטיידים פה, מתכוננים לרגע הזה שתהיה מתקפה כזו, וזה מה שזה.
אני אתחת הצד השני של זה. אתה יודע, אנחנו ישראלים ואנחנו קוטרים. אין לימודים, למה אין לימודים? מחזירים את הלימודים, למה מודיעים באמצע הלילה? איראן שולחת לנו טילים בליסטיים, למה זה עולה 6 מיליארד שקל? אני אתחת רק את הצד השני של כל הדבר הזה, תחשוב. על כמה טילים כאלו שכן נופלים לך במקומות אסטרטגיים או במקומות תאומי אדם, כמה זה היה עולה. הו-הו, כמה שזה היה עולה. הנזק, עזוב נפש, ברוך השם, היו כאן חסדי שמיים מרובים, גדולים, וברוך השם הקדוש ברוך הוא עשה נס לעם ישראל. אבל, כשמדברים על הסכומים שעלה לירט ולהגן על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, על האזרחים כאן, צריך להסתכל כמה סכומים מדינת ישראל הייתה מוציאה אם חס וחלילה הטילים הללו כן היו נופלים כאן.
אני אגיד לך יותר מזה, הרי הטילים האלה כוונו בעיקר ליעדים צבאיים, בעיקר. תחשוב שאם חלילה היה נופל, הנזק היה גדול פי כמה.
זה מה שאני אומר. כמה. זה מה שאני אומר. אז כשדנים על
עוד לפני חיי אדם, אני מדבר ככלכלית,
אז כשדנים על הסכומים האלה, זה קצת, אתה יודע, מרחיק אותי.
אני לא מצליח
להבין את זה.
אני לא עשיתי דיון על הסכומים.
לא אמרתי עליך, אמרתי כשאני שומע דיונים כמה עלו המיירטים, איך עלה, מה עלה, מה תגידו.
אני ציינתי את זה אגב כדי שנבין את המושגים, כמה שנים מדינת ישראל מתכוננת ליום כזה. נתניהו 20 שנה כבר מדבר על האיום האיראני, צריך להשמיד אותם, צריך לעשות ולעשות ולהתגונן ולהתכונן, ומתכוננים עדיין בשעות אלה גם. אבל ההתגוננות הזו בכל כלי ההגנה האפשריים, חץ 2, חץ 3 ודברים משודרגים כאלה ואחרים שגם אי אפשר לומר מהם, עלויות מטורפות.
נכון, טוב. תסתכל עם מה אתה מתמודד. אתה יודע שיש לאיראן יותר מ-3,000 טילים בליסטיים? 3,000 טילים בליסטיים יש לאיראן, ויש להם, שים לב, יותר מ-200,000 כתבאמים, המתאבדים האלו. יותר מ-200,000 כאלו, ו-3,000 טילים בליסטיים, כל אחד יכול לעשות את החשבון, מה זה איראן. אז כשאתה יודע, אומרים לך את הנתונים האלה, אתה אומר, מה, צריך לפחד מהם? לא, לא צריך לפחד מהם, מדינת ישראל צריכה להגיב במקום הנכון, בזמן הנכון, וכן, גם אם זה ייקח עוד חודשיים ועוד חודש ועוד 3 חודשים ועוד 4 חודשים, ישראל בסוף בסוף תגיב לדבר הזה. אין מצב שישראל לא תגיב, אבל לא צריך לעמוד עכשיו עם השעון, אתה יודע, על הסטופר. נו, הלילה ישראל תקפה באיראן או לא תקפה באיראן? מה קורה עם זה? מה קורה עם זה? מה קורה עם זה? יש את המשפט שאומר בתחבולות תעשה לך מלחמה, אז זה מה שצריך לנהוג באיראן.
טוב, אנחנו יוצאים לכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב נדב.
שלום, בוקר טוב לכם, אלה כותרות השעה 8. לוחם שלדג נפצע אתמול באורח קשה בקרב בצפון רצועת עזה. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בגליל המערבי, מספר רקטות נפלו בשטחים פתוחים, לא ידוע על נפגעים או על נזק. צהל פוצץ הלילה בכפר בני נעים, מזרחית לעיר חברון, את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע ברעננה שבו נרצחה יהודיה אחת ומספר נוספים נפצעו. גורמים ישראליים אומרים כי התקבלה החלטה ישראלית בעניין מתווה התקיפה באיראן וכעת ממתינים לזמן המתאים. בארצות הברית מתכננים להטיל מגבלות ועיצומים חדשים על תוכנית הגרעין של איראן. צהל חיסל אתמול 3 בכירים בכוח ארדואן של חיזבאללה בשתי תקיפות מהאוויר בלבנון. שרים וחברי כנסת רבים פנו ליושב ראש הכנסת בבקשה לקיים דיון בנוגע לממצאים שהתגלו על תנועת רעם ועמותה המזוהה עימה, לאחר שהתברר כי היא העבירה כספים לארגוני טרור בחוץ לארץ. התחזית, שרבי, אלה הכותרות.
תודה לך נדב. דווי דיבר קודם על הפקקים של בני ברק בערב פסח, אז עדכון תנועה תאונה, לפני זמן קצר תאונה בכניסה לעיר מודיעין אלית. אופנוע, שני בני אדם שנפצעו שם מאופנוע, הפקקים התחילו, כאילו שאין שם הפקקים כל בוקר, אז הנה עכשיו תוספת לעוד פקקים גם במודיעין אלית.
אני דיברתי על הפקקים החיוביים.
כן, 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 אני לוקח את זה.
חס וחלילה, לא בגלל אסון או תאונות דרכים או משהו כזה.
בהחלט.
אני אוהב את הפקקים של בני ברק ערב החג. כן,
זה פקקים חיוביים, בהחלט. לא תאונות חלילה. בצוות שלנו, עורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. נפתח כרגיל עם קובי פינקלר, פרשנינו הצבאי. שלום קובי, בוקר טוב ובשורות טובות.
שלום, בוקר טוב ובשורות טובות.
טוב, מה קורה? מתי תוקפים באיראן?
א', זה דוד יודע מה...
למה? אמרתי מקודם שלא צריך לעמוד עם היד על הסטופר, על השעון, לראות מתי תוקפים. בעיתוי הנכון.
אתה צודק. אתה צודק לחלוטין, והשאלה איך תוקפים היא גם כשאלה משמעותית. כן, תשמע, גם להם לקח, נתנו לנו שבועיים לחכות, להמתין, לצפות. אז גם שתיפשו הם.
להתבשל זה נקרא. נתנו לנו להתבשל שבועיים, עכשיו נותנים להם להתבשל, שיתנו להם להתבשל מצדי.
נתנו לנו להתכונן והתכוננו יפה מאוד.
כן.
תשמע, אני שואל את השאלות האלה גם כן.
את החששות האלה גם כמה חודשים, אין לי בעיה עם זה, שיסבלו עם זה. כן.
אני שואל את השאלות האלה גם כן את השם, את הביטחון. אז אומרים לי כזה, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה, זה לא, שלא נתבלבל. המציאות של מלחמה בדרום, בצפון, במרכז, היא כל הזמן נמצאת לנגד עינינו. די היה להסתכל אתמול במפת החילופי האש, מפת המעלומות בין ישראל לחיזבאללה, ואתה מבין כמה זה עוצמתי. אם היינו מדברים שלושתנו את השיחה הזאת לפני 7 חודשים, שצהל מחסל בדרום לבנון את מפקד גזרת החוף בשעה 6 אחרי הצהריים, שעתיים לאחר מכן הוא מחסל את מי שעומד מאחרי כל מערך הרקטות של החיזבאללה בדרום לבנון, אירוע כזה לא היה עובר ככה, זה היה תקיפות ועם ישראל היה נכנס לחרדות וללחצים ולאיומים, ואתה רואה שהמציאות בשטח מלמדת את כך שצהל יכול לפעול, ואם צהל פעל שישום בתוך שטח לבנון. שוב, דברים שכביכול התרגלנו להם ב-194 ימים האחרונים, אבל זה דברים של מלחמה כל הזמן. נוסיף לכך את רצועת עזה, גם הבוקר הזה נפצע, לפנות בוקר נפצע באורח קשה, לוחם שלדג בצפון רצועת עזה, וגם שם הפועלים. זה לא שסיימנו שם את הלחימה. בין 4,000 ל-6,000 מחבלים של חמאס נמצאים כרגע בצפון רצועת עזה. מהרגע הראשון.
שם. הם לא היו שם כשצהל יצא שמה. מהצפון.
הם היו שם כל הזמן. לא, 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 דוד. תרשה לי, תקן אותך.
אז אני אחדד איתך רגע. שמה. לא, קובי, אני אקשה עליך בסיפור תקשה. הזה. הרי כשצהל יצא מצפון רצועת עזה, מה אמרו לנו? אמרו שצהל מיצא את הסיפור הקרקעי שם, את התמרון, ולכן הוא יצא. אבל עכשיו אתה בעצם אומר שבעצם צהל יצא כשהוא ידע שיש שם 4,000, כמה אמרת? 4,000, 5,000 מחבלי חמאס?
בין 4,000 ל-6,000.
בין 4,000 ל-6,000?
כן, צהל לא יצא. צהל נמצא כל הזמן שם. אבל זה לא בכמויות הגדולות שהיו בתחילת המלחמה. לכן מסתכלים גם על הכוחות, מסתכלים גם על המיצוי של הכוחות, מיצוי גם מבחינה אנושית, גם מבחינה הנדסית, גם מבחינת טיפולים של הכלי הרכב. ישנו כוח שנמצא כל הזמן בצפון רצועת עזה, וכאשר פעלו בהתחלה, זה היה כדי לפרק את אותם 18 גדודי חמאס, 14 מהם היו בחלק הצפוני, 4 בחאן יונס, בסך הכל 14 גדודי חמאס, כולם בצפון רצועת עזה, פורקו, אין תשתיות של חמאס, תשתיות. ישנם קבוצות שמחבלים, שמתארגנות מדי פעם בפעם, ראינו את זה בשיפה, עם למעלה מ-900 מחבלים שהיו רק בבית החולים הזה, מתוך 6,000 חוסים, ובימים האחרונים, פשיטות של אוגדה 162, לא אפרט מעבר לזה, אבל זה בחלק הצפוני, בצמדי מילים שכל אחד ואחד מאיתנו כבר התרגל לשמוע אותם בחצי שנה האחרונה, וזאת תהיה דפוס הפעולה בחצי שנה הקרובה בשנה הקרובה.
יכול להיות שהמחבלים של חמאס למדו ממה שקרה בשיפה, כשהם היו מרוכזים כל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה מחבלים, כן, מפלצות אדם, לא קורא
להם אנשים. אין להם הרבה מקומות שהם יכולים להתחבא.
לא, מה שאני רוצה להגיד בצהל, זה שיכול להיות שהם למדו משיפה, שהם לא מתרכזים כולם ביחד במקום אחד, ועכשיו הם מפוזרים, ואז זה יותר קשה לאתר אותם, נכון, קובי?
נכון ולא נכון, אבל הם אוהבים להתקבץ יחד, כי כל אחד לבד הוא דבר לא טוב. מבחינתם גם המשפט שלנו מהתנך, איש לרעהו, ליעזור, לאחיו יאמר חזק, הוא מאוד משמעותי. ברור
שכל אחד בודד לעצמו, אין קשר בין אחד לשני, אין יכולת להילחם כקבוצה לוחמת.
לדוגמה, אני אתן לכם משהו מעשי, לא אפרט איפה. הם מרוכזים, מאות מהם או עשרות מהם, מרוכזים בתוך מאחד מבתי הספר שנשארו בצפון הרצועה. ואז צהל מגיע אליהם ומביא להם שמות וקורס לאוכלוסייה שמאוכסנת בתוך בית הספר האלו דרך אונרה, ואומר להם, אם אתם לא תוציאו את השמות האלה והאלה, והם נדמים, מאיפה אתם יודעים שהאנשים הללו נמצאים? באמת, החומר המודיעיני שסופק גם על ידי אמן, גם על ידי חוקרי 504, הוא אדיר. ולכן מגיעים אליהם, הם מתרכזים, הם יודעים איפה להתרכז, הם מדברים אחד עם השני, הם שולחים כביכול ילדים תמימים או אנשים או נשים לקנות או לרכוש, ואז הם מסמנים לעצמם מרחב מסוים שבו הם יוכלו לפעול, כי הם מבינים שבתוך בתי החולים יהיה להם עכשיו יותר קשה, אז הם הולכים למסגרות כמו בתי הספר שבחלקם לא פגענו, הם הולכים למסגרות כמו מרכזים קהילתיים שבחלקם לא פגענו, ואז ברגע שאתה מקבל מידע ממוקד על קבוצה מסוימת, אתה נלחם בהם, אז אותו לוחם נפצע גם כן, שמה וישנה וכמעט שמה.
או בכל זאת, בא לי להתעורר בוקר אחד ולשמוע שביממה האחרונה חוסלו 200 ו-300 ו-400 מחבלים, ולא 50 ו-60, המספרים...
זה תחכה כשיכנסו לרפיח.
זה היה בחלק הראשון של המלחמה, נכון, בצלאל צודק, אבל זה היה בחלק הראשון של המלחמה.
כן, אבל אם נשארו 4,000, 6,000 רק בצפונה של רצועת עזה, אם נשארו שם 4,000, 6,000 מחבלים, אתה יודע, צריך להתקדם עם זה.
בלי מפקדים.
דוד, אתה שוכח שהגדרה של מחבל היא מאוד רחבה. כל בית שצהל הגיע אליו, אני עומד מאחורי המילים שלי, כל בית, נכון, צמד המילים, צמד האותיות הללו, כל בית, ברפיח, בחאן יונס, בכל המקומות שהיינו בהם בצפון, בייחוד בחאן יונס, הייתה שם שכונה קטרית, 120 מבנים, בכל בית 57 קומות, בכל קומה 4 דירות של 150 מטר מרובע. קצת יותר קטן מהבית של דוד, אבל באמת עכשיו בלי קשר, בתוך כל בית כזה ישנו מחבל, ישנה תשתית טרור, ישנה מנהרה שפועלת בתוך הבית שלו. כמו שלנו יש ממד, מרחב דירתי מוגן לחלקם, לפחות הגדול של האזרחים, או חלקם של האנשים, להם יש מנהרה. זו אמירה, כלומר, מחבל זה לא דבר שאפשר להגדיר אותו במילים. גם נער בן 16 הוא מחבל מבחינתי.
אין חפים מפשע ברצועת עזה, חוץ מהחטופים.
יש, בדיוק. טוב, אנחנו נסתפק בזה, קובי פינקלר, שיהיו בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
יום טוב ובשורות טובות. כותבת מאזינה שהיא לא מבינה למה מחכים עם איראן. ככל שאתה עושה את זה מוקדם יותר, קרוב יותר לאירוע, העולם פחות נגדך. ככל שתרחיק את זה, תתחיל לראות את הלחץ הבינלאומי, וראינו את זה בעזה. בלי סוף, ככל שאתה מגיב מהר ומיד, העולם עוד בהלם ושותק.
אני מתנצל בפני המאזינה, אבל לא מקבל את הדעה הזאת בכלל. בכלל, בכלל, בכלל.
כי אתה מתחיל לשאול האם נכון להגיב או לא.
אלא אם כן יש החלטה לא להגיב, אתה יודע, ולתת לאיראנים מכה. אז זה משהו אחד. אבל אם יש החלטה להגיב ולהקוד בהם כמו שצריך,
בעיתוי הנכון.
בעיתוי הנכון, בלי לחץ. המערכת הביטחון יודעת בדיוק מתי לעשות זאת.
פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, מה עוד יש לומר הבוקר?
כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא.
מאוד, הרבה מאוד אפילו. בהחלט. טוב, אם רעיוננו הבא נמצא איתנו?
לכן שאלת אותי, היית אומר לי, הייתי גורר כמה מילים עד שם רעיון יהיה איתנו, אבל נראה לי שהוא איתנו, לא?
סגן השר אבי מעוז, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
מה שלומך?
ברוך השם, הולך וטוב. מצפה לישועות, מצפה לבשורות טובות, וצריך להגביר את הלחץ, כדי שהחטופים יהיו איתנו פה.
לחץ זה אומר צבאי?
כן.
לחץ הצבאי צריך להגביר, אני חושב שנעשתה טעות, שהתעכבנו בלהמשיך את המתקפה אחרי חאן יונס על רפיח, וכתוצאה מכך הרחקנו את השחרור של החטופים. אני מבין שהיו לחצים בינלאומיים, אני מבין שהנשיא ביידן לחץ, רצה להראות שהוא מביא עסקה, לחץ עלינו, תקדם, וקיבלנו את תשובת החמאס, והתברר לכל העולם שמי שמעכב את החטופים מלהגיע לפה, זה לא אנחנו, אלא החמאס. אני רוצה להזכיר לכל עם ישראל, החמאס חטף את החטופים, ואנחנו צריכים להיכנס לרפיח בכל הכוח, לנקות את ציר פילדלפי, לסתום את המנהרות שמזרימות ציוד לתוך רצועת עזה מסיני, ורק ככה אנחנו שחרר את החטופים.
כי סינואר, מה שהוא רואה, זה בינתיים לחץ על ישראל, כמו שהזכרת מקודם, ביידן שלחץ על ישראל לעשות מסע ומתן אמיתי, רציני וכנה, עם סמכויות לצוות שם בפגישת המסע ומתן. אבל סינואר רואה שיש בעצם לחץ בינלאומי על מדינת ישראל. הוא רואה גם את הלחץ שיש כאן. זה הזמן לדבר על זה. בתוך הציבור בישראל, לא של כולם, של חלקים מאוד מאוד מסוימים, שעושים לחץ על הממשלה, והוא רואה את כל זה, ולכן הוא לא ממהר לעשות עסקה.
אתה צודק לחלוטין. אני קובע בצער שהשמאל הישראלי, בראשות ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בלחץ שהם הפעילו על מדינת ישראל, על ממשלת ישראל, גם לעשות בחירות עכשיו, גם לעשות עסקה עכשיו, כל העכשוויזם הזה הביא לכך שסינואר מפרש את זה כחולשה שלנו. לצערי, ביידן יצטרף ללחץ הפנימי, או שהלחץ הפנימי יצטרף ללחץ של ביידן, ועל ידי כך גם הנשיא ביידן, גם השמאל הישראלי בראשות יאיר לפיד, הם, אני קובע בצער, הם עקבו את החטופים מלשוב לפה. אני קורא לממשלה, אני חלק מהממשלה, אני בטוח שהם רוצים להביא את החטופים כמה שיותר מהר, וגם למוטט את החמאס. ושני הדברים האלה, מיטוט החמאס באופן סופי, השמדת יכולותיו הצבאיות והשלטוניות באופן סופי, שזה כולל את הכניסה לרפיח, והחזרת החטופים, שלובים אלו באלו. החטופים יחזרו רק אם נגביר את הלחץ עכשיו, ניכנס לרפיח, ננקה את השטח מגדודי החמאס, נסגור את ציר פילדלפי כך שלא יוכלו להכניס לפה ציוד וחומרי לחימה מסיני לתוך רצועת עזה, רק על ידי כך נשיב את החטופים.
אז זה מתבקש עם השאלה הבאה, שאני רוצה לשאול אותך סגן השר אבי מעוז. אז דיברת כל כך הרבה עכשיו על רפיח, אז יכול להיות שאיראן תחכה לאחר מכן? וכרגע צריך להתמקד רק ברצועת עזה, בחטופים ובפעולה ברפיח? ורק אחרי שמסיימים זאת להתייחס למה שאיראן עשתה לנו במוצאי שבת?
אני רוצה להגיד לך, יש פה מלחמה זירתית, אי אפשר להתחמק מזה. איראן מנהלת אותה, איראן מנהלת את המלחמה שלנו בדרום, בצפון, ממזרח ומדרום אצל החוטים והחוטים. אנחנו, צהל, יש לנו צבא חזק. הלוחמים הראו רוח לחימה בלתי רגילה. העם מראה ברובו הגדול רוח לחימה ורוח אחדות ולחידות בלתי רגילים. אנחנו המנהיגים צריכים לקחת מרוח הלחימה הזאת של הלוחמים ולצאת למתקפה. אני חושב שצהל יכול, היה לנו אסטרטגיה בתחילת המלחמה לבדל את הזירות. איראן מכריחה אותנו לא לבדל את הזירות, אלא להיכנס לרפיח בד בבד עם הכנת המתקפה גם בצפון. לא נשכח שיש לנו עשרות אלפי אנשים מפונים בצפון.
כן, הדברים שלך הם ברורים, אבל אני לא הצלחתי לקבל תשובה לשאלה שלי. אתה חושב שרפיח עכשיו צריך להיות ממוקדים ברצועת עזה וברפיח, ורק אחר כך לעסוק בסיפור של
הדברים הגדולים
ישראל לאיראן?
אני חושב שאנחנו יכולים לעשות גם את התגובה שלנו לאיראן, אבל זה לא תגובה. אנחנו צריכים להסיר את האיום הגרעיני האיראני, ולכן אנחנו צריכים לעבוד בקור רוח. תגובה תהיה, אין לנו ברירה אחרת, תהיה תגובה והיא תהיה חזקה מאוד.
וצריך לעשות אותה מיידי או לחכות לעיתוי הנכון לישראל?
באיזה אופן, באיזה עיתוי, אני משאיר את זה לקבינט המלחמה, אני משאיר את זה לקבינט.
אתה סומך על קבינט המלחמה, סגן השר אבי מעוז?
אני סומך על קבינט המלחמה, אני סומך מאוד על ראש הממשלה. אני חושב שהוא מנווה את המלחמה הזו בצורה מושכלת, בצורה אחראית. אני חושב שהוא נתון בלחצים בלתי רגילים, גם פנימיים וגם חיצוניים, ולמרות זאת הוא עושה את זה בצורה פנומנלית. אני סומך עליו, סומך על קבינט המלחמה, מכיוון שאנחנו מדברים על האינטרסים הכי חיוניים של מדינת ישראל. ולכן תגובה לאיראן בוא תבוא, אין לי שום ספק בדבר, ואני אתבוא בעיתוי המתאים, בצורה ובאופן המתאימים.
כלומר, אתה לא עומד עם יד על הסטופר, יד על השעון, מה שנקרא, נונו, תגיבו כבר לאיראן.
דיברתי מקודם על העכשוויזם. העכשוויזם באוכלנו. גם העכשוויזם, תגובה עכשיו ומיד, זה באוכלנו. אנחנו צריכים לשקול כל דבר, בקור רוח, ברור שתהיה תגובה, אין לנו ברירה אחרת, אבל בקור רוח, בחוכמה, בשכל, באופן מושכל, אנחנו צריכים להקים קואליציה בינלאומית, לא רק להתגוננות, ותודה רבה לכל חברי הקואליציה שעזרו לנו להתגונן במוצאי שבת, אבל אנחנו חייבים להקים קואליציה בינלאומית בשביל להתקיף את איראן, בשביל להסיר את האיום הגרעיני של איראן מעלינו מעל כל האזור.
הקואליציה הבינלאומית רוצה לעשות ולפעול נגד איראן, אבל אתה יודע, יותר במישור הדיפלומטי, סנקציות וכאלו, לא, אתה יודע, איזה מהלך צבאי.
תקשיב, סנקציות זה נדבך חשוב בהתקפה על איראן. סנקציות זה חלק מההתקפה על איראן. ברגע שנחליש, למה איראן הגיבה כפי שהגיבה בירי של למעלה מ-300 איומים, איך קראו לזה? איומים אוויריים עלינו. למה? מכיוון שהרגישה שאנחנו בחושה, על שאנחנו נתונים ללחץ בינלאומי. איראן חייבת להיות לחוצה. איראן חייבת להיות מותקפת, גם מבחינה דיפלומטית, על ידי סנקציות בינלאומיות חזקות מאוד. הרי אמריקה הסירה את הסנקציות. אמריקה הסירה את הסנקציות, וזאת הייתה טעות. חייבים להחזיר בסנקציות הבינלאומיות על איראן. חייבים למנוע מאיראן את הנשק הגרעיני. תראה, הם כפסע בינם לבין נשק גרעיני. נכון שהייתה לנו הגנה פנומנלית. בכל זאת, כמה טילים נפלו לפה. מספיק שטיל אחד בעל ראש נפץ גרעיני ייפול פה, ואנחנו נהיה במצב אחר לגמרי. לכן אנחנו חייבים, בד בבד עם ההגנה המצוינת, אנחנו חייבים להיערך להתקפה. הצד הראשון של ההתקפה זה סנקציות בינלאומיות על איראן, והצד השני, התקפה צבאית, אני מקווה על ידי קואליציה בינלאומית, ואם לא, על ידינו, וההתקפה הזאת היא תבוא בעיתוי ובזמן ובצורה שאנחנו נחליט, ואני חושב שתהיה חזקה מאוד.
טוב, אני רוצה להספיק איתך עוד שני נושאים פוליטיים. הראשון, עושה רושם שהממשלת ימין על מלא, לא ממש ימין על מלא, כי גם אם יש לכם 64 מנדטים בקואליציה הזו בתוספת גנץ, הרבה נושאים חשובים לגוש הימין, בנושאי דת ומדינה, בהרבה נושאים אחרים, משפט וכולי, לא באים לידי מימוש. וזה קצת מתסכל, גם אותך?
כן, זה מתסכל, זה לא בא לידי מימוש. אני לא חושב שעכשיו הגיע הזמן לחשבון נפש על איך התנהלנו בקואליציה, אם כי אני חושב שטעויות שנעשו בעבר אנחנו הפקנו מהם לקחים.
גם בנושא הרפורמה?
גם בנושא הרפורמה, אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה שונה לאחר שמחת תורה, ואני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להתמקד בהחזרת הביטחון, זה הנושא המרכזי כרגע, החזרת הביטחון גם לצפון, גם לדרום, ובכלל לכל המדינה, גם ביהודה ושומרון כמובן, אין ביטחון, ולאחר מכן אנחנו נטפל בכל ענייני החברה, אני חושב צריך לעשות את זה בהסכמה כמה שיותר רחבה, ובסופו של דבר אנחנו נמלא את היעדים שלנו, ומבחינה זאת של הפקת הלקחים, איך התנהלנו בראשית הקואליציה, הרפורמה המשפטית וכולי, אנחנו נפיק את הלקחים, אנחנו הפקנו חלק מהלקחים, ואני חושב שאנחנו צריכים להתמקד כרגע בהחזרת הביטחון, החזרת התושבים המפונים בצפון ובדרום, והשבת השקט גם לרחבי יהודה ושומרון, והחזרת ההרתעה הישראלית.
כלומר, מה שלא מלחמה וביטחון, כרגע לא מעניין. כל הנושאים האחרים צריכים להידחק מעבר לפינה. זה מה שאתה אומר בעצם.
אני חושב, נכון, אני חושב שאלו שמעלים את הנושאים האחרים, גם האופוזיציה שאלו את בעיית הגיוס, חוק הגיוס, גם את הבגד שלוחץ לפתור כל מיני בעיות דווקא עכשיו, בשעת מלחמה, אני חושב שזה נועד לדבר אחד, להפיל את ממשלת הימין. יש פה מאבק אדירים בין השמאל, בין האופוזיציה לבין הקואליציה. להפיל את הממשלה או שהממשלה תמשיך לסעוד, ואנחנו נמצאים בעת לחימה, נמצאים בפיקוח נפש לאומי.
רק לחשוב על מוצאי שבת, המתקפה של איראן, אם אנחנו באמצע מערכת בחירות, רק לחשוב על זה ולקבל, אתה יודע, חלחלה. ולשאול איך יאיר לפיד קורא שוב ושוב לבחירות בזמן שאנחנו, כמו שהגדרת, תחת מתקפה אזורית, מלחמה אזורית.
נכון, אתה צודק לחלוטין, אני חושב שזה חוסר אחריות של יאיר לפיד, חוסר אחריות של מי שמצטרף אליו לקריאה לבחירות עכשיו, ואני רוצה לומר גם חוסר אחריות של השר בני גנץ, שהוא חבר בקואליציה, חבר בקבינט המלחמה, שקורא לבחירות, לקבוע מועד לבחירות מוקדם ככל האפשר, בחודש ספטמבר הוא דיבר נדמה לי.
אתה אומר מאלי יאיר לפיד שלא מעודכן במה שקורה, אבל השר בני גנץ שיושב בקבינט המלחמה, הוא כן מעודכן, אז איך הוא קורא לבחירות?
יפה מאוד, אני חושב ככה, ואני חושב שזה שערוריה, מי שקורא לעסקה עכשיו, מי שקורא לבחירות עכשיו, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, העכשוויזם הזה בוחנו, ואני רוצה לומר עוד משהו, גם מי שקורא להתקיף עכשיו ומיד את איראן, גם הוא לצערי לא יודע על מה הוא מדבר. אני חושב, אנחנו נתקיף את איראן, אנחנו נחזיר להם מנה אחת הפיים.
כלומר, אין מצב שיעבור זמן וישראל בעצם לא תגיב ולא תתקוף את איראן.
אין מצב כזה, אין מצב כזה, ואני חושב ש כולם יודעים שאנחנו נתקוף את איראן, וכולם יודעים שגם האחריות העליונה שלנו כממשלה להגן על אזרחי ישראל ולהסיר את האיום הגרעיני האיראני מעלינו.
כן, הרבה מאוד שנים שמדברים על זה ומתכוננים לזה, ואולי מתישהו זה יקרה, נמתין ונראה. סגן השר אבי מעוז, עוד שאלה אחת קטנה, בעיריית ירושלים, כבר דיברנו על זה בעבר, על המוניציפלי, כבר די מאחורינו, אבל סוף סוף בעיריית ירושלים הוקמה אתמול קואליציה, מקיר לקיר, שזה יפה, וגם לך יש נציג במועצת העיר שם, נכון?
נכון, יש לי נציג, אני מברך את ראש העיר, ידידי מר משה לאון, על הקמת הקואליציה העירונית מקיר לקיר, ונציגנו עורך דין אלדד רבינוביץ', אני מאחל לו ולעירייה כולה הצלחה מרובה בעשייה מבורכת למען ירושלים, עיר קודשנו ותפארתנו.
איזה תיק קיבל הנציג שלך? אני לא מעודכן.
הוא לא קיבל תיק, הוא קיבל חברות בוועדות ויושב ראש ועדת ביקורת, מכיוון שאין אופוזיציה בעירייה, אז הוא קיבל על עצמו את המשימה הקשה להיות יושב ראש ועדת ביקורת.
להיות הגורם האופוזיציוני של הקואליציה.
לא להיות הגורם האופוזיציוני, להפך, אנחנו נעסוק רק בביקורת בונה, ונעסוק רק בקידומה של ירושלים כעיר הקודש והמקדש.
יפה, שיהיה גם לא בהצלחה ולכולם שם בירושלים. סגן השר אבי מעוז, תודה שדיברת איתנו, חג שמח.
תודה רבה לכם, חג כשר ושמח לכל בית ישראל.
אמן ואמן.
תודה.
לא התחמת על ירושלים?
לא, ראיתי שדגל התורה אתמול חתמה, וגם אגודת ישראל, נכון?
גם שס, כן.
וגם שס, וכולם קיבלו הכל, וכולם מרוצים. אתה רואה? אפשר לחלק את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. מי אמר שאי אפשר?
תמיד אפשר.
פשוט הופיעים עוד ועוד עוגות. אתה אומר לכל אחד, אתה מביא את כל העוגה.
נכון, יש רק שני יישובים חרדים שעדיין אין קואליציה.
והן?
קריית יערים ורכסים.
לא אמרנו שקריית יערים קשורה לירושלים?
למה?
לא קרובה לירושלים. לא, לא איך שיסגר הסיפור עם דגל בירושלים, אז יהיה בקריית יערים תהיה קואליציה.
בוא נחכה ונראה גם שם וגם ברכסים. בשני המקומות האלה שס הביא המנדט אחד יותר מהצד השני, הליטאי, ויש להם...
רוב.
אין לראשי המועצות שם רוב קואליציוני. אבל בסוף הכל יסתדר, בעזרת השם.
כן, טבעם של דברים שבסוף זה מסתדר. הנה, קחו דוגמה מירושלים. קואליציה מקיר לקיר. זה, כן, זה לא פחות ממדים.
נכון מאוד. בבית שמש הגיעו לכמעט מקיר לקיר. רק ארבעה נשארו באופוזיציה.
כמעט זה לא קיר לקיר. זה רק כמעט.
זה שטיח כמעט מלא.
זה כמעט. יש ארבעה באופוזיציה, אמרת.
צריך תמיד איזה אופוזיציה. מישהו שיבקר, שיעקוב. גם הם נברק יש אופוזיציה.
כן, יעקב וידר, בזכותו, צריך לומר את זה עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא לפני בחירות, אז אני לא חוטא פה למטרה, אבל בזכות יעקב וידר, כולם הציפו את הנושא הזה של האחברים בבני ברק. זה מגיע לו הקרדיט.
טוב, בוא נפנה לאבי בלום, פרשננו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך?
תענוג לשמוע. דוד, מה שלומך?
שקיבלתי את הדרישות שלום שלך בשבוע שעבר, פחדתי היום לא להופיע בתוכנית. אז הופעתי רק בשביל הפינה איתך.
טוב.
ואני אגיד לך בעיקר מה אני רוצה לשמוע. על ההכנות לקראת חג הפסח, כי אני רואה, אתה יודע...
לא, בשביל זה הבאת את אבי.
לא. אבל אני רוצה לשמוע קצת, אתה יודע, בכל זאת, אבי בלום, איך הוא מתכונן לחג הפסח?
שמע, זה חג שכיף להתכונן אליו, אבל יש השנה תחושה כזאת, אתה יודע, שאתה עושה את אותם הכנות, לומד את אותם דברים, קונה את אותם מצרכים, אבל הלב נמצא במקום אחר, יש תחושה של כבדות כזאת. ואני עוד זוכר לילות סדר, היה לי סבא שהיה בבוכנוול, ולפי מה שסיפר לנו הרב מנדלסון כשהוא נפטר, בשנתיים האחרונות למלחמה היו אז חבר'ה שיצאו החוצה, הוא הביא קמח ואיזה סך החילופים ועשו מצעות, ואתה פתאום בשנה שכל הסיפורים מאותם ימים נראים לך מאוד מאוד אקטואליים. זה התחושה בליל הסדר הזה. כן, טוב, אבל היינות בכל זאת ממשיכים להגיע, דוד. תבוא לבקר.
הבטחנו שנדבר על היינות, נדמה לי. מה?
תבוא לבקר.
כן, אתה אומר, למרות הדרישת שלום שתשבי קיבל ממך לפני חודש, לפני פורים.
כן, תשמע, יש. אתה יודע שיש כל מיני עקבי בוטיק, ואני חושב שהשנה צריך לחזק אותם, כאלה שיושבים בצפון, בגליל, אפילו בדרום. והם בלחץ גדול מצליחים עדיין להוציא סחורה, חלק מהענבים שלהם נשארו בקרמים,
חלק מהבקבוקים במרתפים וביקבים עצמם, וקשה להוציא אותם פיזית.
זה זמן, כל אחד יכול, תדע, בלי לעשות פרסומות, כל אחד יכול להסתכל על המפה, יש יקבים עם כשרויות הכי מודרות שיש, כל אחד יסתכל על המפה, יראה, יקרא קצת, יראה את האנשים שהם מתקשים, ויקנה דווקא מהם. חלק אנחנו מכירים אישית, חלק לא, בלי שמות. כל אחד יכול לבדוק לבד.
טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. יש לנו בימים האלה שהרבה ביטחוני וערב פסח וכל זה?
תשמע, זה לא להאמין במה הם עסוקים. תדע, בסוף, במה שהיו עסוקים השבוע, זה בעברת החטיבה הזאת של בן גביר, של הפיקוח על המקרקעין. ומצד שני, בסיפור של חוק הסלולר, כשכל אחד תולה את הדבר אחד בשני, ואז אתה רואה באיזושהי סירקולציה כזאת שכל אחד מתחיל ללכלך את השני. הוא אומר לך, בן גביר רוצה את זה בשביל לנסות להבהיר את השטח, ומצד שני, הוא רוצה בכלל מעכב את דיוני ועדת הרבנים, כי יש לו ציפייה, אני אגיד את זה, ציפייה לימות המשיח. כל אחד יבין לבד במי מדובר, מי שקצת מכיר את הניואנסים. מצד שני אומר בן גביר, הם באים ומנסים לסחוט אותי כשאני יש לי דרישות גם בשם ציבור חבדי, ואני רוצה לפתוח את הדלתות של הוועדה גם לחבר'ה אחרים, ואתה רואה מזה, ואני אגיד לך שמה שמפריע, שאתה רואה שגם אצלנו עסוקים בזה.
לטובת המאזינים שלנו, אתה מדבר על ועדת הרבנים לענייני תקשורת, נכון?
כן.
שבן גביר גם רוצה שם ייצוג לחבד. זה הסיפור.
כן. כן, ואתה רואה...
באמת, זה מצחיק, מה פתאום בן גביר אכפת לו מה קורה בציבור החרדי ומה אנחנו עושים או לא?
זה לא נכנס לזה.
לא, להגנתו אני אגיד, כן, אכפת לו, חבד הצביעו לו.
יש לו לפי הסקרים שני מנדטים חרדים. לפי הסקרים הפנימיים שלו, לכן אתה רואה גם...
אין לו חצי מנדט חרדי.
רגע, שנייה, אני אוכיח לך שלפחות לתפיסתו, זה מה שהוא חושב.
עזוב לתפיסתו, תספור קולות בערים החרדיות, דיברנו על זה אחרי הבחירות
לכנסת. לא, אני מדבר איתך קדימה, קדימה.
אה, קדימה? את מי מעניין קדימה?
בסקרים הנוכחיים הוא עומד על 10 מנדט.
עזוב קדימה, גם לפני הבחירות האחרונות,
אמרו
שיהיה לו מנדט שלם ולא היה לו, אז אתה אומר משנה?
לדעתי היה לו. לא היה לו מנדט חרדי.
מה? היה לו בתיאוריה, לא במציאות.
לא, זה חבר'ה שהצביעו ליכוד, ויש הרי חרדים כאלה, אנחנו יודעים. לא שאנחנו מעודדים את התופעה הזאת, להפך, אנחנו תמיד קוראים כאן להצביע למפלגות חרדיות. אבל שימי לב איך בניגוד לסמוטריץ', הוא לא נותן לאף אחד מחברי הכנסת שלו השבוע, הייתה זליגה בגלל העלאת העצימות מול החרדים, הוא לא נותן לחברי הכנסת שלו להתבטא בנושא של חוק הגיוס. למרות ששם הוא יכול להביא מנדטים, כי הוא אולי גם ידע תפיסה אמונית שלו, אבל בסוף כולם עושים פוליטיקה, והוא גם קורץ למצביעים החרדים, ובוודאי שיש לו קבוצה של חבדניקים שתומכים בו, אבל אני מדבר על זה, שתשים לב איפה הראש של החברים נמצא, וזה קצת מעציב בימים האלה, שמקצצים את תקציב הישיבות, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת, אתה מצפה שגם חברי הכנסת ידעו להתעלות מעל הרגעים האלה, ולהתעסק בדברים אחרים. נתנו להם כאן הרבה קרדיט בחודשים האחרונים, אני חושב שבעניין הזה מגיעה להם גם מילת ביקורת.
טוב.
ועדת הרבנים לענייני תקשורת, טוב?
כן. אגב, מה שמעניין, שחלק מהחבר'ה של ועדת הרבנים לענייני תקשורת, אנחנו יודעים שגם שם יש פוליטיקות. בוא נגיד שיש כמה גורמים חרדים שמעודדים מאוד את בן גביר ללכת עד הסוף. מתוך דגל התורה. בלי שמות.
מה בגלל עניינים אחרים שקשורים לוועדת הרבנים?
בגלל שגם על ועדת הרבנים הרי היו חילוקי דעות, ויש גורמים שעדיין לא השלימו עם זה, שהוועדה הזאת, הוועדה ישנה שוקמה, והם שמחים מאוד שבן גביר עושה להם את העבודה.
חשבתי שעסוקים יומם ולילה רק בנושא הגיוס ובני הישיבות ובחורי הישיבות וכל הנושא הזה. מסתבר שיש עוד נושאים שמעסיקים מאוד את המפלגות החרדיות.
אני חושב שזה מעסיק יותר מנושא הגיוס. צר לי לומר, כי לפחות כשאתה רואה, הרי יש לך מדד. אתה רואה כמה חברי כנסת מתקשרים לדבר איתך על נושא מסוים, ולפי זה אתה יודע איפה הראש שלהם. ואתם בעניין סתם כמוני, תסתכלו כמה התקשרו לדבר איתכם על נושא הגיוס, ולהגיד לכם כמה הם עשו בעניין, וכמה מתקשרים לספר לכם על ההתמודדות מול התמודדות בקרב הבלימה מול בן גביר, ולפי זה תסיקו את המסקנות.
וחבל מאוד, וטוב
נכון. שאתה אגב, בנושא הגיוס, אני חושב שאם היו מנטרלים רגע את כל ראשי הרקע, ושמענו גם את הדברים של משה ארבל, שבוא נגיד שאם איגל גואטה היה בשעתו עולה לרעיון כזה אצל אבי ממרן, יכול להיות שהוא היה עד היום חבר כנסת. אז הוא השמיע את הדברים שהיה צריך להשמיע כדי ליישר את השורות בתוך
ש"ס. אבל סליחה שאני אומר את זה על משה ארבל, הוא ניסה ליישר קו, אבל אתה יודע, אני חושב אחרת, חוץ מהמילה הזו הוא אמר הכל.
תראה, גם כשהוא אומר אני חושב אחרת, הוא כן מבטא עמדה שיש בתוך ההנהגה הרוחנית של ש"ס, כי כשאתה עושה את החלוקה, אתה רואה מה היה במכתב הרבנים, שמכתב הרבנים אמרו בלי שום מסע ומתן נגד יעדים, מצד שני אתה שומע את הרב יצחק יוסף, שהוא אמנם דיבר על כך שניקח את המזוודות, אבל באותה נשימה הוא אמר שהוא מדבר רק על אלה שיושבים ולומדים, ומי שלא לומד, אז הוא חושב שהוא צריך להתגייס. זאת אומרת, משה ארבל מבטא כאן איזושהי עמדה, אבל עדיין, כשראשי ישיבות אומרים לך, מוצאים לך כזה מכתב, אתה צריך לומר שאתה מכפיף את עצמך למעט של חכמי התורה, אבל לומד מאחורי זה עוד משהו. כי בצד זה שמשה ארבל אמר את מה שהוא אמר, גם דרי ממשיך לתת להטיאס את הגיבוי, הטיאס דרס גיבוי ממועצת החכמים, וראינו שהוא מגיע, גם מהרב משה מאיה, גיבוי להמשיך להוביל את התהליכים לחוק הגיוס, ושם דווקא אפשר לומר שיש התקדמות. זאת אומרת, השאלה היא כבר לא על המהות, על המהות מוסכם שיהיו יעדים, אתה שומע את זה גם מדגל התורה, אתה מדבר עם חבר כנסת, הם אומרים, אנחנו נצמדים למה שהיה בתקופת מרן הרב שטיינמן, אומר את זה גם רב דוב לנדו, מה שרב ארון לייב הסכים, אני גם מסכים. מצד שני, השאלה היא על הכמות, לא, העניין הוא לא המהות, אלא הכמות. מה הכמות שהחרדים יוכלו להתחייב אליה, כיעדים מחוק הגיוס. וכאן יש נתון מאוד מעניין שיש כיום למעלה מ-1,000. יש כאלה שאומרים שזה כבר מגיע ל-1,500, של מעלה ל-1,000 חבר'ה חרדים, ללא דיחוי, כשהסיפור שלהם זה לא הפלג הירושלמי או חבר'ה שהלכו מטעמים אידיאולוגיים והם עדיין נושבים בישיבות, זה חבר'ה שלא נמצאים בישיבה. והצבא עד היום לא נקף אצבע בשביל לגייס אותם. עכשיו, בטווח המספרים הזה, כן אפשר להרים כאן משהו, איזשהו יד שיוכלו לעמוד בו, זה שני הצדדים מאמינים. עכשיו, הכל השאלה של פוליטיקה מסביב, עם גנץ ועם גלנט שכבר התחייב כל מיני התחייבויות. זו השאלה הגדולה, אם בכל זאת יוכלו להעביר חקיקה תחת מלחמה, כשזו דעת הקהל. מבחינה מהותית, אפשר להסתדר. זו תחושה בתוך החדר.
זה לא השאלה הגדולה לגלנט, האם מתי ייפול אצלו הסימון שגנץ לא מחפש פתרון לחוק הגיוס, הוא מחפש לעשות כל דרך אפשרית כדי לפרק את הברית הזו של הליכוד והחרדים ולפרק את הממשלה הזו?
יש בעיה עם גלנט, כי בתוך החדר כשיושבים איתו נראה שכבר נפל לו הסימון, והוא נותן לו נאומים חוצבי להבות על זה שאם אנחנו היום הולכים לבחירות, המשמעות שישראל מפסידה את המלחמה, הוא יותר מנתניהו, זה מה שהוא באמת מאמין בו כנראה. גם אין לו באמת אופק, כולם מבינים ששר הביטחון של השבעה באוקטובר לא יכול ללכת לשום מפלגה אם יוצאים בדשדוש בבחירות וצהל נראה כמי שמשיג טקו במקרה הטוב. מצד שני, הגאווה שלו, מי שמכיר את האיש, הטקסטים שהוא השמיע בחוץ, זה שהוא נצמד לגנץ והוא אומר אני לא אעשה שום שינוי, אתה לא יודע עד כמה הוא שבוי בתוך האגו של עצמו אחרי שהוא שחרר כאלה התבטויות. אז התחושה בתוך החדר שהוא מבין את זה, אבל אני אגיד לך, זה כמו שהחרדים אומרים, אנחנו כבר לא מחויבים לנתניהו, אומרים את זה בתוך החדר, כשהם יגידו את זה בחוץ, נדע שמשהו מתקדם. אותו דבר לגבי גלנט בנושא הגיוס. חג שמח חברים,
כשיגיע לרגע האמת, כשיגיע לרגע האמת גלנט, לא בטוח שהוא ילך עם הכיוון הזה עד הסוף. אבי בלום, פרשננו הפוליטי, תודה רבה, בהצלחה.
חג שמח,
חג שמח. חג שמח.
שאני מה שתהיה גם כן.
כן, למי שעושה חופשה בהחלט. תודה, תודה, תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר ולמאזינים הרבים שלנו כמדי בוקר. דוד,
יום טוב לכם, ניפגש בראשון בלי נדר.
בעזרת השם, יד אחרינו הרב יצחק פנגר, יום טוב.